החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל ברדיו סול, ואנחנו כמדי יום רביעי אחרי השעה 12 פותחים עוד תוכנית. אני עורך הדין אולי שוורץ, ואני שמחה לפתוח איתכם תוכנית שעוסקת כל כולה במה שרלוונטי למי שפועלים במסגרת המלחמה, מי שעושים את כל מה שהם יכולים, בשיא הכוח, בשיא המקצועיות, ואלה כמובן הלוחמים שלנו בעזה. ולפני שבועיים התראינו כאן בתוכנית שתי נשים מדהימות שהן ליצניות שיקומיות, שדיברו על תהליך שהן מובילות אל מול מי שנפצע ונפגע במסגרת הלחימה. תהליך שהוא טיפול ושיקום של הלוחמים שלנו שחוו חוויות קשות בלחימה. ואחד הדברים שככה עלו בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שהטיפול והשיקום הזה נערך במרחב שיקומי, או בכמה מרחבים שיקומיים אם לדייק, שנפתחו לטובת האנשים האלה ופרוסים ברחבי המדינה, והיום אנחנו נתמקד במקום אחד כזה. למעשה זאת חוות חוסן ששמה ורטיגו, ואנחנו ככה נבין קצת יותר את הקונספט ונקבל מידע פרקטי לגבי המקום המדהים הזה. ולפני שנתחיל בנושא הזה ונציג את המרואיינים שלנו, אז נתחיל כמו תמיד בהולי טיפ, וכמובן שנשמע את הג'ינגל שלנו. אז הנה הג'ינגל וההולי טיפ.
עכשיו הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז הטיפ שלנו להיום הוא שאלה שאני נשאלת לא מעט. פונה אליי משפחה, אומרת, תקשיבי, הבן שלנו, הבת שלנו נחקרו, תיק החקירה כבר עבר לפרקליטות, וממתין שם על ההחלטה. והשאלה היא, מה נכון לנו לעשות? האם נכון לנו לחכות שתתקבל החלטה, ואז נראה איזו החלטה מתקבלת, ואם היא מתאימה לנו או לא, ואז נתמודד איתה? או שאולי נכון לפנות כבר עכשיו, מיידית, ולנסות להשפיע באמצעות טיעונים או ראיות, עוד לפני שמתקבלת החלטה. התשובה שלי היא שחד משמעית נכון לפנות לפני שמתקבלת החלטה. ולמה? כי ברגע שהתקבלה החלטה, כמעט בלתי אפשרי, או מאוד מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורנית. בעיניי חשוב תמיד להשמיע טיעונים או להציג מסמכים שיש וניתן להציג כדי לנסות ולהשפיע מראש, ולא להתמודד עם החלטות שכבר התקבלו וקשה מאוד לחזור אחורנית. אז קחו את זה לתשומת ליבכם, ואם אתם עומדים בצומת הזאת, אז קבלו את ההחלטה הנכונה כדי שלא תתחרטו אחר כך. ועד כאן בעניין הזה, ואנחנו עכשיו נפנה למרואיינים שלנו, ונציג אותם גם ככה בצורה רשמית, ובואו נגיד צהריים טובים לאורחים המכובדים שלנו, יוסף חיים פילצר, קבן במילואים, עובד סוציאלי קליני ומנהל מקצועי של חוות חוסן ורטיגו. צהריים טובים.
צהריים טובים, צהריים טובים.
מרב גולדנברג, ממקימות חוות ורטיגו, מלווה תהליכי התפתחות, ליווי רוחני והילרית. מה שלומך?
מצוין, תודה.
יופי. ורב סרן גימל, שהוא איש מילואים ביחידה מיוחדת, שהגיע לחוות ורטיגו אחרי שירות מילואים שכלל גם השתתפות בכל מיני שלבים של הלחימה. מה שלומך?
תודה, תודה. צהריים טובים. שמח להיות פה.
צהריים טובים. אז אחרי שהכרנו ככה את האנשים, אני רוצה בשלב הראשון שתסבירו לי, אמרתי פה איזושהי מילה כזאת, חוות חוסן. מה זאת חוות חוסן? מי מתנדב לגלות לי? כי זה מושג שאני ככה התוודעתי עליו רק לאחרונה. אז אני אשמח שתעזרו לי.
יס, אז אני אשמח, אני אקח את ההזדמנות. קודם כל אני אגיד שאני מאוד מתרגש להיות פה.
אין צורך. וכיף. התרגשות טובה, אני מקווה.
כן.
כל עוד היא טובה,
זה בסדר. כיף לי להתרגש.
מעולה.
אז מה זה חוות חוסן? אז אחרי שהתחילה המלחמה, התחיל להיות ברור שהולכים להיות הרבה חבר'ה שהולכים לחוות קשיים. קשיים לחזור לחיי היום-יום, הרבה חיילים וכוחות הביטחון. ואז התהוותה לתוכנית כזאת במשרד הביטחון, שיפתחו חוות, ובעצם בחוות האלה נתנו טיפולים, טיפולים שהם יהיו טיפולים קבוצתיים, והמודל יהיה כזה שבאים ליום שלם, כמה ימים בשבוע, שכרגע זה מה שקיים זה 3 ימים בשבוע, והולכים לעבור כל מיני טיפולים, ויש כל חווה היא אחרת.
אוקיי.
Okay. בעצם לקחו מקומות שהם כבר קיימים, ויש להם כבר איזושהי פרקטיקה טיפולית שהם עובדים בה, ומכניסים לתוכה את החווה, את הקונספט הזה, ומה שיוצא זה בעצם שכל חווה היא נראית אחרת.
אוקיי, okay. בוא נדבר על, ספציפית על ורטיגו. כשאתה אומר טיפול, בעיניי זה משהו פיזי. זאת אומרת, לא יודעת, מסאז', טיפול, לא יודעת, בשוק חשמלי, סתם, אני לא יודעת. מה, זה שיחה, זה ריקוד, זה מסאז', מה זה טיפול?
אז אני עכשיו אתייחס לזה. מה קיים אצלנו? ושוב, אני רוצה לדייק שזה נטו אצלנו.
ברור.
אולי אחר כך גם מרב פה תוכל לדבר קצת יותר על מה זה ורטיגו בכללי המקום, אבל מה קיים אצלנו ומה זה טיפול. אז א', אני אתחיל מלהגיד זה שבאמת בתפיסה של רוב האנשים, הטיפול, ולא אמרתי קודם על זה שאנחנו חווה שמיועדת לטיפול נפשי.
אוקיי.
אז טיפול נפשי, אנחנו תופסים את זה כפסיכולוג. הולכים, מדברים, היום אני חושב שזה גדולה מאוד גדולה של כל החברה שלנו, שאנחנו מבינים את הקשר של גוף ונפש ונשמה וכל הקשרים האלה, אז הטיפולים הם באים בכל הצורות. אז נגיד אני אגיד על הדברים שקיימים אצלנו, בחווה שלנו, שיש לנו הרבה טיפולים בתנועה, שזה צ'יקונג, כל מיני סוגים של תנועה של חיבור לגוף. יש לנו דיקור, יש לנו לצנות שיקומית, יש לנו
SE,
בטח.
מה זה SE?
Somatic Experience.
בעברית.
שזה בעצם שחרור של הטראומה דרך הגוף, דרך החוויה של הגוף, כי בעצם הטראומה נתקעת בגוף, היא נתקעת בתוך מערכת העצבים, היא נזכרת באמיגדלה שיושבת בראש מאחור, היא משדרת לגוף מתח אינסופי, לכן הם לא ישנים בלילה, חבר'ה. לכן יש פלשבקים שהרבה סובלים מהם, אז הטראומה בעצם נאגרת באיזשהו מקום בגוף, ויש לו ביטוי של מתח כל הזמן. ה-SE הוא פשוט מתמחה בלשחרר את המתח מהמערכת, בהתבוננות, בחקירה פנימה, ופירוקים, בעצם דרך נשימה, דרך דמעות, זה קורה אוטומטי, זה משהו שכשהגוף נוגע בנקודה, הוא פשוט מתחיל לפרק אותה, והוא משתחרר ממנה.
אבל זה נשמע לי תהליך מאוד אישי, אצל כל אחד, ומצד שני, כשהתחלנו, אז יוסף אמר שזה קבוצתי, אז תעשו לי קצת סדר.
אז הם יושבים בדרך כלל בקבוצה, אז אחד מתנדב או שניים מתנדבים בסשן להיות הם עוברים את הסשן, כל פעם שתיים עוברים סשן, והם חלק מה... והחבר'ה מתבוננים והם עושים את העבודה בו זמנית עם עצמם. אותו דבר הדיקור של, שאפשר להגיד שזה המדקרים ללא גבולות, המאממים שמגיעים
שזה,
אלינו.
אבל זה כבר פרטני. זה...
לא, לא, זה גם עובד בקבוצה.
איך עושים דיקור מקבל... קבוצתי?
כן, כי הם עושים את זה דרך האוזניים, זה נקודות מסוימות באוזן, שהן גם משחררות, נכון, מתח מהגוף, ומאפשרות לזרימה של הצ'י, של האנרגיה, של אנרגיית החיים, להמשיך לזרום בתוכם.
אוקיי.
זה מה שקורה.
ג', אני רוצה לשאול אותך משהו. לפני השידור, דיברנו ככה קצת על הרקע שלך, אתה בן אדם מאוד ממקום שחלטני, מאוד עם מקצוע ככה בחיים, מאוד מסודר. מדברים איתך פה על הצ'י ועל כל מיני תחושות ועל תנועות. בוא תגיד לאנשים שהם אנשים בסוף שהם בפרקטיקה, עוסקים במשהו מאוד מאוד פרקטי, מהנדסים, רופאים, עורכי דין וכו' וכו'. איך מתחברים לדבר הזה? זה נשמע לי ככה מאוד רוחני ומאוד רחוק מהעולם הפרקטי היומיומי שלנו.
כן, לגמרי. במיוחד שאם היית רואה את הקבוצה שלנו ואת המרכיבים שלה, והיחידות שאנשים הגיעו והטווחים שלהם, אז זה נראה משהו שהוא לכאורה תלוש. אבל אני יכול להגיד שאחרי כמעט 30 שנה שאני עושה מילואים פעילים, ברוב המלחמות, בכל האירועים, ועושים טיפולים כאלה ואחרים, ועברתי, כמו אנשים אחרים, טיפולים גם פרטיים, זה עולם אחר לגמרי. זה בעצם, בוא עוד נקצין את זה, זאת אומרת, זו קבוצה שהיא לא, היא לא הומוגנית, זו קבוצה, זה לא שאתה לוקח יחידה,
ברור.
או סיירת או קבוצה, אנשים, גילאים שונים, רקעים שונים, פציעות שונות, רבדים שונים שנפגשים, ואני חושב שדווקא בזה זה העוצמה.
רגע,
כי אתה בא לבד.
אבל החשש הוא, עוד פעם, נראה לי, תקן אותי אם אני טועה, שהחשש הוא שאני לא אתחבר לזה. לא היה לך חשש כזה?
בוודאי שהיה לי חשש כזה. אני חושב שבאתי ליום חשיפה שארגון החץ על פנה ועל בסיס רשימות, שיגו, 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 ואני אמרתי, כמו שאמרת, לא צריך את זה. אני שם, יש לי את החוסן, עברתי את הדברים.
גם עברתי טיפולים פרטיים?
עברתי טיפולים ועברתי את הדברים, ויש לך את החוסן ואתה דואג לאחרים. ושאתה מתחיל, אתה יודעת, זה שלבים. זאת אומרת, אסוך להסתכל קדימה, אנחנו עכשיו חכמים בריאה לאחור. אם היית אומרת לרובנו שאנחנו נעשה חלק מהתרגילים שנעשה, יש למשל נושא של פיסול באדמה. אני בבוץ לא נגעתי מגן, מהגן בירושלים, כן. אבל פתאום שאתה מתמסר לזה, ויש לך שותף, וכל אחד חווה את הדברים שלו, אתה פתאום מצליח להבין קודם מה עצור בך, ואתה מבין כמה לא היית שם. ואת שואלת איך מתחברים, קודם כל לאט. היופי בכל הקבוצה שלנו בוורטיגו, זה שלא מתאים לך, אתה יוצא החוצה להתברר. ואם אתה לא מתחבר לצ'י ולדברים אחרים, אז אתה הולך ורואה מהצד, ואם מתאים לך בסשן לאחר מכן, אתה מתחבר, ואם לא, אתה בחוץ. אתה יכול להיות בלבד שלך, ואתה יכול להיות להתחבר לקבוצה שלך. וזה העוצמה, יש לך את הביטחון, וכאילו זה פרדוקסלי, כי מי זה הקבוצה? יש לכולנו מעגלים בבית. לא, זה מעגלים שהם הפכו להרבה יותר עוצמתיים לכולנו, בגלל השיתוף, בגלל הפתיחות, בגלל קודם כל גם הייחודיות של המקום, הוא מקום נפלא בטבע, אתה נוסע, לא קל, אבל שאתה רואה את הנופים, ואתה רואה את האנשים, ואת המחוללים של, של, של החווה הזאת, בכל ההיבטים. אתה נוגע, אתה יודעת, כמו כשפרות, שאומרים הילדים, אבל אתה, יש כשפרות אוויר, מים,
כן.
אנחנו נוגעים שם באדמה, אנחנו נושמים, לומדים לי לנשום, את יודעת, רובנו לא נשמנו.
תגיד לי רגע, מה היה, תמקד אותי בחשש הכי גדול שהיה לך לפני שהגעת? מה הלחיץ אותך? לכל אחד יש.
שאלה מצוינת. אני חושב שברגע שאמרו לי שזה 3 ימים בשבוע, מ9 עד 5, אמרתי, זה...
וואו, זה באמת קשוח.
והחיינית שלי אמרה לי, תקשיב, זה יכול להיות המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לעצמך בחיים. ואני יכול להגיד לך היום 4 חודשים אחרי, שזו המתנה הכי גדולה שנתתי לעצמי בחיים. וחוויתי בחיים.
כשאתה עושה ככה, אז כולנו שומעים את זה.
אז זו המתנה הכי גדולה שבאמת קיבלתי, כי אני אגיד לך משפט שאבא שלי אמר לי לפני שבועיים, ואמא שלי, חזרת לחיים. זה משפט שהוא...
אחרי כמה זמן בחווה?
3.5 חודשים.
וואו.
ובהתחלה זה קשה, ואחרי זה אתה מבין שזה סדר יום, ואז אתה מבין שאתה נכנס לזה רוטינה, ואתה מבין כמה שכבות של הגנה עשית על עצמך כל החיים, ופתאום אתה רואה שהבעיה שלך, שלי, שאני חווה אותה שנים, היא בעצם לא רק שלי, היא של הורים אחרים, היא של חברים אחרים, היא של חוסר שינה בדיוק כמו שמישהו אחר חווה, של כאב פיזי, של פציעה פיזי שהייתה לי, שהיא כרוכה בנפשית, פיזי ונפשי, פסיכוסומטי, שאומרים, זה לחלוטין זה. היה אלמנט מדהים בצפירה האחרונה ביום הזיכרון, מי שמאיתנו היה לו פציעות פיזיות, בצפירה, פציעות שלי התחילו לחרוב, ושל חברים שהיו בסופה, ושל חברים שהיו במקומות אחרים, זה התגבר בצפירה. אז בסוף, כשאתה מטפל בעצמך, פיזיותרפיה וטיפולים או מישהו אחר, בעיניי זה סוג של לגו מפורק. היופי בחווה שאתה נכנס לזה משהו קוהרנטי, ואתה פתאום, אתה סוגר איזשהו מעגל בתנועתיות. תראי, אם הייתי אומר לך איזה יחידות ואיזה אנשים יש שם, והם רוקדים
וזזים. זאת אומרת, זה אנשים שלא היית, שלאו דווקא עכשיו מתחברים למקום הרוחני בחיים שלהם.
אני אומר על עצמי, אם היית אומרת לי שאני אפסל בבוץ, או יעשה ריקודים על רצפה ויסמוך על חבר, הייתי אומר לך, לא בגלגול הזה. אבל זה מתנה, אני חושב שזה לא מתנה, אני חושב שזה ממש פיקוח נפש. זה הצלת חיים. אנחנו השתבללנו, וזה מציל משפחות, אני אומר את זה ממש באחריות מלאה, זה מציל משפחות, זה מציל אותנו, זה מציל את ההורים, זה מציל את הילדים, ולא הבנו שאנחנו במקום הזה בכלל.
אוקיי. ברשותכם, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את אביב בחר, אתה לא לבד, ומי שבחר, אחר כך הסביר לנו למה בחר.
לא להפסיק לקוות, גם כשהלילה יורד, גם כשהמים עולים ובכי יורד ויורד. יש מי שהוא מחכה, יש מי שהוא ששומר. לא להפסיק לקוות, לא להפסיק לדבר. הנה האור מגיע, אל תחכה.
כן, אז שמענו את אביב בחר, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו, ואני רוצה לשאול אתכם, הגורמים המקצועיים. דיבר פה גימל על זה שבסוף נהיית קבוצה, והוא סומך על האחרים, והם סומכים עליו, ויש איזושהי אינטראקציה. כשזה נפלא, זה נפלא. אני רוצה לדבר על ההתחלה. הרי מגיעים אנשים, כמו שנאמר פה, כל אחד ממקומו, עם הקשיים שלו, עם החיים שלו. איך יוצרים את החיבור הזה למקום ואחד לשני? זה ככה מה שהייתי רוצה שתתייחסו אליו, נראה לי לא מובן מאליו.
אני אענה לך. קודם כל, הוורטיגו, שזה וורטיגו בכפר, שאנחנו עכשיו בחוות חוסן וורטיגו, בעצם זה בנייה של משפחות, אנחנו ארבע אחיות פיזיות ב-DNA, עם בעלים וילדים שהקמנו את המקום במו ידינו, בצורה אקולוגית, בבנייה באדמה, עם התינוקות שהיו אז, וזה היה לפני 17 שנים. בעצם מה שקורה זה שאנחנו מכניסי אורחים, אנחנו מכניסים את האנשים לבית שלנו, ל-DNA שלנו, הם יושבים על מרפסת, תדמייני מרפסת מול טוסקנה, שזה הנוף שלנו באמת אמיתי, קפה שחור, סיגריות, גיטרות, טופים, אורגנית, פסנתר, מונחים. ככה הם נכנסים. זה החלל שהם נכנסים אל תוכל הסלון, שכולו עשוי מאדמה, עם ספרייה ומטבחון. זאת ההתחלה. אז קודם כל יש מפגש אנושי פשוט, שנושמים ביחד ונמצאים. אחר כך מתחילים את העבודה בתנועה, או בבוץ ובפיסול ובמדיטציה, או בצ'יקונג, או בדיקור. זה כמו, בגלל שזה בתוך ה-DNA שלנו, ובגלל שזה הבית שלנו, זה קורה אורגנית. אני לא חוויתי את הקושי של, וואי, אני לא יודע מה אני עושה פה. ואם בן אדם עובר איזשהו משבר...
לא, לא חווית.
אני לא. את גילד, אתה חווית?
לא, אני חושב שלא. זאת אומרת, יש לכם איזה, אתה כמו אוהל של אברהם, אבינו שפתוח לכל ארבעת הכיוונים. אם מישהו רוצה, היה לי ימים שוואלה, קשה לחזור וחברים, ואתה יכול להישאר שם עד 6 ו-7, 8, מישהו רוצה לישון הוא ישן, וזה הכי ביתי והכי טבעי, והכי... זה בסוף האופי שלהן. אני תמיד אמרתי להם, אני הייתי נורא רוצה להכיר את ההורים שלהם, איך שהם גידלו, ארבע בנות בצורה של כזאת תורה ועבודה והכל, זה מדהים, אבל זה כן, זה תחושה שיש לכולנו. אין את התחושה של בושה או לא נעים, או...
או מה אני עושה פה.
או מה אני עושה פה, בדיוק.
כשהלב פתוח... שזה מה שאנחנו מביאות באמת, באמת המקום הזה הוקם כדי לתת אהבה ללא תנאי הלאה בעולם. זאת הייתה כוונת המקור, להשפיע על האדמה, להשפיע על התודעה, להשפיע על הנפש. זו היה המטרה, זו החזון שלנו. אז זה לא משנה למי אתה נותן את זה, הלב פתוח והמקבל. אז מאוד קל להתממשק לזה, זה הדבר הכי פשוט. בעצם כשאנחנו נפגשות ומתחבקות, די, נפגשנו. זה לא יותר קשה מזה. אז אני חושבת שבגלל שזה ה-DNA שלנו, ובגלל שאנחנו מורכבות מסוג כזה של נפש, גוף, רוח, הזמנו פנימה גם מלא חבר'ה שלנו, שהחיילים, הם מנגנים, הם אנשי רוח, הם פילוסופים, הם... זה, המפגש האנושי הוא כל כך מרתק, וכל כך הרבה גוונים, ואני רואה את הבוגרים, נגיד גלעד...
כן.
זה יחתך. גימל הוא... הוא כמו אבא, אבא שלוקח חסות על חבר'ה יותר צעירים, אומר, אתה לא קיבלת פיזיותרפיה, מה זאת אומרת לא קיבלת פיזיותרפיה? אמרים למשרד הביטחון זה, מתחיל לראות שם,
זאת אומרת, יש אחריות הדדית.
תקשיבי, הקבוצה הופכת להיות משפחה, היא הופכת להיות בית, והכוח של הקבוצה זה חלק מהריפוי הגדול. אם את יודעת שאת יכולה לבוא, היו שם החבר'ה שאמרו, זה פעם ראשונה שיצאנו מהמיטה, באנו אליכם מהמיטה, ואנחנו רוצים להגיע בבוקר, ואנחנו מגיעים. זה לא מובן מאליו שאתה קם בבוקר עם כל הקשיים, עם כל הסיוטים בלילה, עם זה שלא ישנת, עם זה שלקחת כדור שינה, עם זה שההורים דואגים ולא יודעים מה לעשות איתך, ואתה בא לחווה, ואתה מקבל ריפוי, כי בחרת בזה, וזה כבר חלק מאוד גדול מהריפוי, שקמת בבוקר.
שאלה.
אני יכול להוסיף לגבי זה משהו?
בטח.
אני אשמח. אני אגיד שגם בתודעה שלנו כצוות, מההתחלה, אנחנו שמנו בראש ובראשונה את הקבוצה, את זה שהקבוצה תתחבר טוב. אני חושב שגם בתפיסה שלנו, הריפוי הכי גדול, מעבר לכל העניינים של התנועה והדיקור והאסי, הריפוי הכי גדול זה הקבוצה, ואיך הקבוצה, וכל שאר הדברים וכל שאר הטיפולים, זה בא על רקע העוצמה שהקבוצה יוצרת בתוך עצמה.
אוקיי. אז דיברנו על זה שהקבוצה היא באמת הטרוגנית מבחינת גילאים, אולי מבחינת המקום של האנשים בחיים. מה מבחינה מגדרית? נגיד אנחנו מדברים בזכר רוב הזמן. יש גם נשים?
עדיין לא. עירחנו אבל קבוצה של נשים שהן פוסט-טראומה, שהן הגיעו כקבוצה של, שהם הגיעו קבוצה מסודרת משלהם, ואירחנו אותם פשוט בחלל. עשינו איתם איזה עבודה, אבל לא, הם לא באו להמשכיות, הם לא באו לחווה בעצם, הם באו להתארח בוורטיגו. אז יש גם כאלה קבוצות שבאות, יש, היה חבר'ה של נחל שהגיעו ביחד, ובאו לסוף שבוע, וקיבלו גם קונטקט אימפרוביזציה, וגם צ'יקונג, וגם הילינג, הכל הם קיבלו בסוף שבוע. אז יש המון אפשרויות שונות שקורות אצלנו. אבל החווה עצמה היא עבור חיילים שעברו את המלחמה, שהם טראומה, פוסט-טראומה, ויכולים להגיע לקבל מענה. והכוח של הקבוצה באמת עובד, עובדה שהוא עובד. עכשיו הגיעו שתי חבר'ה חדשים, ואני אמרתי לאחד מהם, אתה רואה את האור בעיניים של החבר'ה הוותיקים? תסתכל טוב, כי ככה אתה הולך להיות בעוד 3 חודשים. תסתכל.
מירב, יש לי שאלה. נגיד מגיעים עכשיו שני חבר'ה חדשים, וג' פה אמר, בוא, אנחנו כבר קבוצה, אני מכיר את זה, וכולנו מכירים. יש קבוצת חדשים שנתמאים לאט לאט, יש מתחילים, מתקדמים ומתקדמים מאוד, איך זה עובד?
הם מתחילים להגיע עכשיו בטפטופים, אנחנו מחכים עכשיו לעוד, האגף לשיקום עובד על זה, משרד הביטחון עובדים על זה, במלוא מרצם, תודה לאל, והם יגיעו בטפטופים, יגיעו, תיווצר קבוצה חדשה.
זאת אומרת, יוצרים קבוצה חדשה.
כן, אבל בינתיים, אלה שהגיעו, הם נכללים לתוך הקבוצה, והם לקחו אותם תחת חסותם. זה כמו הורים, וזה כמו פרח כזה. זוכרת שהיה כזה פרח, שאתה לוקח חסות על ילד יותר צעיר, ואתה הולך איתו פעם בשבוע עלי. זה קצת כזה שהם לוקחים עליהם חסות, והם הופכים להיות חברים. וזה קורה כל כך מהר, שזה מרגש ברמות.
אני חושב שזה גם עוזר להם. זאת אומרת, באופן יחסי לתהליך שלנו, מכיוון שהם רואים המהירות יחסית של הריפוי או של הפתיחות שלהם היא יותר גבוהה. כי הקבוצה כקבוצה אין חדשים ותיקים, בסוף זה חיבור אנושי. בסוף אתה מתחבר, כולנו מתחברים. אני יכול להגיד שאין ציניות, אין סרקסטיות, אין שיפוטיות.
בוא תסביר לי איך אתה מתחבר למישהו שיכול להיות אולי אחיך הצעיר, אולי הבן שלך, אני לא יודעת. זאת אומרת, איך, לא תמיד יש שפה משותפת.
אז זה מדהים כמה שכן יש. זאת אומרת, זה את יודעת, ראינו את זה, נגיד, ביום העצמאות היה אירוע שהוא ברוני מדהים. המשפחות הוזמנו. הם פתחו את הבית והחווה, וכל המשפחות שחוות, בנות זוג, ילדים, הגיעו. וברגע שראית את זה, אתה הבנת בדיוק את מה ש... זאת אומרת, הילדים התחברו עם חלק מהחברים, וחברים אחרים, איזה מין משפחה כזאת היא גדולה. כי בסוף שמישהו חווה חוויה, ולא משנה אם הוא בן 23, או בן 48, או בן 52, או בן 30. הורה זה הורה שיש... ההפך, אני חושב שזה נותן לך הרבה יותר כוח. כי כשאתה רואה מישהו שלא משנה הגיל, חווה את החוויות הקשות שלך, ושאתה רואה הורים בחתכים שונים שחווים את אותם קונפליקטים עם הילדים, עם הילד בן 2, או 16, או 17, או 18, אתה מבין שזה משהו מאוד משתף. והפתרונות שאנחנו נותנים, הם עוזרים לכולנו. אני חושב שזו העוצמה שאדם לא עשינו אותה.
את מבינה, הוא נותן פתרונות כבר.
כי הוא כזה.
את יודעת מה? לא, אני חושב שאולי נגעת בנקודה מדהימה.
נכון.
אם את היית מדברת איתי, לפני חודשיים, שלושה, לא היית שומעת אותי ככה. לא עלית פניות לדבר. לא היה לי את ה... לא היה לי מקום לדבר, לא היה לי מקום לחבק את האחרים. ממש לא.
בוא תגיד רגע, כש...
וצריך להגיד את זה, זה לא פשוט להגיד את זה.
לא, זה הפתיחות שלך. מה שאני שואלת זה, עכשיו יושב מישהו, או הורה של מישהו, שלא בטוח אם הילד שלו הוא פוסט-טראומטי, או שהוא עצמו לא בטוח אם הוא פוסט-טראומטי. הוא אומר, בסדר, יש לי... אני לא ישן לפעמים. אוקיי, אני מתווכח עם המתבגר שלי. איך אני יודע אם אני פוסט-טראומטי, אם אני מתאים, אני לא מתאים? זאת אומרת, לפעמים יש את החשש הזה שאתה אומר, רגע, אני לא, מה, זה שאני עכשיו לא ישן בלילה, זה אומר שאני פוסט-טראומטי?
איך אומרים בעולם הרפואה, אומרים, אם יש ספק, אין ספק. קודם כל, אין לך פחד להגיע ולבדוק, ניסוי וטעייה. אתה יכול לבוא יום, לחזור אחרי יומיים. אתה יכול, אני אבל כן חושב, ואני מסתכל על זה שנייה בפרספקטיבה שלי, של יותר שנים. הלוואי וזה היה בתקופות ההם. אני חושב שבת יענה היא נורא נחמדה. בגן חיות שראש לה למעלה. שהראש לה באדמה, שערה עוברת. שהיא תצא, הכל ישתנה. ואני אומר באהבה לכל מי ששומע אותנו, בכל הרבדים, בין אם זה אנשים שבמקומות הקרבים הכי קשים, בין אם אנשים שהם היו במוקדי שליטה או תאים או מקומות אחרים או מנהלה או ב... יש מעטפת מאוד קשה של אנשים, מעטפת מאוד קשה של אנשים שחוו חוויות, ואתה לא חייב להיות דווקא הלוחם שקיבל את הכדור, אתה יכול להיות זה שחווה נגיד אירועים ספציפיים בזיהוי במקומות אחרים. תעשו לעצמכם את המתנה הזאת, והיא מתנה, זה לא דורש מכם כלום, זה דורש מכם לפנות למשרד הביטחון או לארגון הנכים או אלה או לחבר'ה פה ולגשת. אתם מצילים, ואני לא מגזים בגרם, אתם מצילים את החיים שלכם, של הזוגיות שלכם, של המשפחות שלכם ושל עצמכם.
מה שעוד אמרת, אבל שהוא מאוד מאוד חשוב, זה שזה גם יכול להיות ניסוי וטעייה. זאת אומרת, אתה יכול לגשת, לא יודעת, להגיע, אתם תגידו לי, לשעה, לשעתיים, ליום, ליומיים, ואין פה איזושהי התחייבות עכשיו, לא חייבים ישר לחתום על חוזה שלושה ימים בשבוע.
יש אנשים שלא מתחברים לאדמה, אז הם בחוץ. יש אנשים שבחול מתחברים, והם נוגעים ורק צופים, ופתאום הם מצטרפים. זה לא תואר אקדמי של נקודות. זה תוכנית שאיך אמרו אנשים, עצם זה שאני מגיע לפעמים לפה ורק נמצא ולא נכנס, אבל כמו שמירב אמרה, יצאתי מהבית אחרי שלושה חודשים שאני מתחת לשמיכה, זה כבר דבר עצום.
זה כבר דבר גדול. יוסף, אני רוצה רגע להבין, דיברנו על חיילים, הפרויקט הזה או הזכאות הזאת היא לחיילים בלבד או גם לאנשי כוחות הביטחון האחרים?
כן, כן, כן. אז זה גם לאנשי כוחות הביטחון האחרים.
אוקיי.
ואני אוסיף על מה שדובר פה גם קודם, על זה שאני חושב ש... אם אתם חווים קשיים, קשיים, קשה לכם לישון, יש לכם פלשבקים, יש לכם מחשבות שאתם לא מצליחים להוציא מהראש, אתם כל הזמן לחוצים על זה שמי כנס עכשיו בדלת ואני צריך להיות מוכן עם מישהו תוקף, זה שווה לקחת את זה ברצינות. ואני לא בהכרח אומר אפילו לבוא לחווה שלנו, או לבוא לחווה בכלל, אבל שווה לבחון את זה ברצינות, וכן לפנות למשרד הביטחון. ואני אגיד שלמשרד הביטחון יש כל מיני תוכניות, שהן לא רק התוכנית שלנו, התוכנית שלנו היא באמת תוכנית יותר אינטנסיבית, תוכנית שמתאימה לחבר'ה שיכולים להקדיש את עצמם יותר בצורה אינטנסיבית למשהו, אבל אפשר גם לקבל טיפול פרטני, או עוד כל מיני דברים. אז היה לי חשוב להגיד את זה.
אז אתה אומר, תפנו, מקסימום תרגישו שזה לא מתאים או שזה לא מסתדר, אבל
לגמרי.
הפנייה הראשונית היא משהו שאתם ממליצים עליו.
לגמרי, לגמרי, okay. לגמרי. ובהזדמנות זו אני גם יוסיף, אם כבר התחלתי לדבר על זה, גם שיש את היחידה לתגובות קרב, שאני לא יודע כמה זה נאמר פה ברדיו, אבל אני אגיד עכשיו ש... אפשר לפנות ליחידה הזאת ולקבל שם טיפול פרטני, גם בלי להיות מוכר בכלל במשרד הביטחון. יש להרים אליהם טלפון, להגיד שהשתתפתי באיזשהו אירוע לחימה כזה ואחר, יש לקבל שם טיפול פרטני.
שזה להבדיל מאצלכם שזה טיפול יותר קבוצתי?
שאצלנו זה טיפול קבוצתי. לא יותר, אפילו ממש בהגדרה.
אוקיי, מעולה. טוב.
אני גם אולי אוסיף בהקשר הזה של הטיפול הקבוצתי, וכל הדברים שדיברנו, שיש לנו דיקור ומדיטציה ותתתתתתה, יש גם ממש הרבה דברים קבוצתיים של שיח. אנחנו מתחילים כל יום בשיח, מסיימים כל יום בשיח. פעם בשבוע יש לנו ממש משבצת של ממש שיח בינינו, שעל נושאים שונים, כל אחד משתף מה עובר עליו. שזה ממש חשוב.
יפה. נשמע את ישי ריבו, כנפי הרוח, ואז נמשיך בשיחה.
כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית, ואינו זקוק לשום אבק של חנופה, וצריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש אין לו נר, וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהזיקו לאבוקה גדולה, ולהאיר את העולם כולו. אז בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תיחחש בם, פן יחחשו לך, דרוש אותם וימצאו לך מיד.
כשמסתכלים
ספק שיר מיוחד, ואנחנו חוזרים לחלק האחרון של השיחה שלנו. ג' לפני השיר דיברנו על טיפול פרטני, יוסף הזכיר פה שיש גם טיפולים פרטניים, דיברנו על זה שבחווה יש רק טיפולים קבוצתיים. אתה מנוסה, בוא תסביר לנו מה ההבדל ומה אפקטיבי יותר, אם אפשר לשים את האצבע על מה אפקטיבי יותר ומה אפקטיבי פחות.
אני אגביל את זה קודם כל לעולם הפיזי, ואז ניגש לזה. אני יכול להגיד לך שיש גם פציעה פיזית לי ולאחרים, וזה כמו שמחלקים לך פיזיותרפיה, טיפולים שונים, אבל לא מחברים את הכל בצורה הוליסטית. דרך אגב, בחווה, בגלל שזה ורטיגו ספציפית ויש תנועה, אז גם התנועה הזאת היא לפצועים פיזיים גם שבנו, זה נותן איזושהי הוליסטיות לטיפול עצמו. עכשיו, בנפש זה אותו דבר. כשאתה הולך לסשן של פסיכולוג או מטפל אחר, ואתה נמצא יום פעם, פעמיים בשבוע קיצונים, שעה. ואתה מדבר עם חבר שלך ואתה קורא איזשהו ספר וכדומה. זה טיפות במים. קודם כל, האינטנסיביות פה שבאמת שלושה ימים, בדיסציפלינות שונות, שאתה נוגע בנפש ובגוף, אבל בעיקר זה הקבוצה. שאתה יושב ואתה מחליט לשתף, ואתה בהפסקות משתף חבר כזה או אחר, ויש לנו קבוצה משותפת בוואטסאפ שמישהו לשן בשתיים ושלוש וחמש בלילה, עולי, יש שם סשנים, וכולם קופצים וכולם עונים, וזה, ונעזרים אחד בשני, זה כמו האיש לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. העוצמה של הביחד היא אדירה. זה מזכיר לי תמיד, יש בפרקי אבות, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי עם מה אני, ואם לא עכשיו ואם מתי. זאת אומרת, לבד בקטעים האלה, אתה לא יכול להתמודד. זה כמו שבמטוסים אומרים שיש אירוע, לפני שאתה מטפל בילד, שים על עצמך חמצן. אז קודם כל אתה שם חמצן על עצמך, ועכשיו אנחנו עוזרים אחד לשני. אבל האם לא עכשיו ואם מתי, זה באמת למי שמאזין לנו, לא להסס, לגשת ולטפל. את יודעת ששאלת מקודם, להבדיל אם לבן אדם מתחילה איזה פצע או שומה, או כל אחד ישר נלחץ, אולי יש לי גידול, יש לי בעיה, הולכים יד הרופא. אתה לא מחכה שכל הגוף שלך יהיה מכוסה כעבור מספר שנים. הנפש היא אותו דבר. ולא צריך לפחד מזה. והיופי בחווה דווקא שאתה בא לאנשים שאתה לא מכיר, שאתה לא צריך להתבייש. אתה רוצה, אתה משתף. זה לא אנשים שחוו איתך את החווה הצבאית או המשפחתית. ובטיפול פרטי שהוא שעה, שעתיים בשבוע, זה כמו להגיד, אני אעשה טיפול פיזי פעם, פעמיים בשבוע, אבל כל השאר אני אוכל, זה לא עובד.
אפרופו הבושה, אני רוצה לשאול אותך משהו. הרי בסוף יש לך חיים מלאים, יש לך מקצוע, יש לך מחויבויות נוספות, ואז אתה נעלם ליומיים, שלושה. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מוכן לשתף, מה אתה אומר? לאן אתה נעלם? אתה מספר, אתה משתף, אני פוסט-טראומטי או אני מטופל? איך אתה חווה את זה?
אז בהתחלה לא, כי אתה בעצמך לא מגדיר את עצמך במילים האלה.
אוקיי.
כי זה מילים לא פשוטות להגיד את זה.
נכון.
זה כמו להגיד, להסתכל בריא, להגיד, השמן, השמנתי, אני צריך. זאת אומרת, זה אמירה. ובוחרים מה לשתף. אני למשל מעגל חברים קרובים שיתפתי רק לאחרונה, יש כאלה שמשתפים בהתחלה. היופי שכל אחד בוחר, אני למשל שיתפתי בעיקר את הילדים שלי. והילדים שלי מרוב שהם נהנו או פתאום ראו אבא אחר, הם לקחו על עצמם, גילה התבגרות וזה לא פשוט, שהם נוסעים באוטובוסים וברכבות הביתה, ואני לא אוסף אותם, העיקר שאני אשלים את כל הזמן. הם אמרו, זה אינטרס גם שלנו. אז זאת אומרת, אני חושב שגם, כמו שאתה מקבל איזה משהו טוב, אתה רוצה לספר לכולם. המסעדה הייתה טובה, המלונה הטובה, החוויה הייתה טובה, ההופעה הייתה טובה, השיר ששמענו
עליו. שתף בפייסבוק, כן.
אתה משתף, מי שיכול בפייסבוק, כן. אבל זה גלים, ואתה רוצה שטוב לך, אתה רוצה שיהיה טוב לסביבה שלך, לחברים שלך, לשכנים שלך, לכל מי שחווה חוויה בכל המעגלים. אם הוא המטפל בכוחות הביטחון וההצלה שחוו את הדברים האלה ויש להם את המנגנונים שלהם, ובטח אם הוא נשלח למשימות האלה תחת צבא הגנה לישראל, מדינת ישראל, וצריכים לתת את המענה. אמר לי חבר, אם חיילה נפגע לך איבר, אתה מטפל. זה לא פחות חשוב. אומרים בשבת רפואת הנפש, רפואת הגוף, אומרים קודם רפואת הנפש. וזה מאוד מאוד משמעותי לכל ההיבטים.
אוקיי. יוסף, דיברנו על זה שחשוב להגיע, חשוב לבוא, להרים את הדגל, כמו שאמר פה ג' לא לחכות שכל הגוף יהיה כבר מחוסה. אז איך מגיעים? אני עכשיו יושבת בבית, שכנעתם אותי שזה חשוב. למי אני פונה?
יופי. אז לפני שאני אתחיל להסביר ממש מה הצעדים, אני אגיד שאם זה מסבך אתכם, אז למטה ביוטיוב יהיה רשום את המספר טלפון שלי.
מעולה.
וגם אפשר להשיג אותו דרך לכתוב חוות חוסן ורטיגו.
בפייסבוק, בגוגל, איפה?
בגוגל, ולהיכנס לאתר של ורטיגו.
אוקיי.
ושם גם רשום המספר טלפון שלי וגם של החווה. ואתם מוזמנים ממש לדבר איתי או לשלוח וואטסאפ, עדיף. ואז אני אוכל להנחות אתכם, גם אם לא תגיעו אלינו, או סתם אתם רוצים רגע להתייעץ, למי כדאי לפנות, גם אני מזמין אתכם לפנות אליי.
שפניתי. מה להגיד? קוראים לי הולי שוורץ, שרתתי ב-XYZ, אני חושבת ש... מה?
כשפניתי אליי.
כן.
היי, שמעתי אותך ברדיו, אני אשמח רגע שנדבר.
אוקיי, זאת אומרת, אני לא צריכה להגיד איפה שרתתי, אני לא צריכה... שום דבר בשלב
הזה. לי כלום. אנחנו נדבר, ואני אני אוכל לכוון אתכם מה אני חושב, אבל עכשיו כן, מה עושים?
Okay.
איזה דרכים יש חוץ מפשוט לדבר איתי, ואז אני אסביר לכם. אז קודם כל, החווה מיועדת לחבר'ה שמוכרים במשרד הביטחון. אז צריך להיות מוכרים במשרד הביטחון. אז אנחנו צריכים לפנות, אפשר לכתוב הכרה נפשית, משרד הביטחון, בקשה להכרה נפשית, בקשה להכרה במשרד הביטחון בגוגל, להיכנס לאתר שלהם, ויש שם הדרכה איך מגישים את זה.
איך מגישים את הבקשה.
איך מגישים את הבקשה, נכון מאוד. צריך להביא גם איזה שהם מסמכים שמגבים את זה, ואז צריך לחכות שהם יהיו מוכרים, ואז כל בן אדם שהוא מוכר, הוא מקבל עובד סוציאלי ממשרד הביטחון, שהוא מלווה אותו לכל אורך התהליך הזה, שהוא לא רק, כמו שאמרתי, להיות מוכר בחווה, יש עוד הרבה דברים שמשרד הביטחון מציע, ואנחנו אחד מהמענים שלו, אפשר לבקש לפנות לחווה, וככה גם להגיע לחווה. זה אופציה מסוימת, שיכולה לקחת גם זמן. האופציה היא גם לפנות וגם לדבר איתי, ואנחנו נוכל לעזור לקדם את זה יותר מהר, ולדבר שאתם פניתם. וחוץ מזה אני גם אגיד ש... אז יש כל מיני חוות כאלה שנפתחות ברחבי הארץ. כמו שאמרתי, אנחנו אחת מהן, וחלק מהן הן חוות גם שהן תחת ארגון נכי צהל. שאנחנו אחת מהן. אז גם אם אתם בקשר עם ארגון נכי צהל, אז אני מציע גם לדבר עם אשת הקשר שמה, וגם היא תוכל לעזור בנושא הזה.
אוקיי, אז ככה עשית לנו סדר. מה קורה כשכל הטוב הזה נגמר? זאת אומרת, עברו, לא יודעת, חודשיים, שלושה, איך ממשיכים מכאן? זאת אומרת, יש הבנה, אני מניחה, שזה לא מסתיים אחרי שלושה חודשים, נכון?
כן, יש, זה מחולק, יש אנשים, יש לנו בחורצ'יק שכבר אחרי חודשיים הרגיש שהוא רוצה לחזור לעבודה, חזר לעבודה, ואז הוא, יש לו את האפשרות לבוא פעם בשבוע, מתי שהוא רוצה בעצם, הוא יכול לבוא ולחבור ולקבל איזה נשימה נוספת
עידוד.
ממש, מהמשפחה המורחבת שלו, ומאיתנו מה שהוא רוצה, הוא פשוט לקחת יום חופש ולבוא אחד מהימים שאנחנו קיימים שם. וגם יש לנו עוד חברים שממשיכים המשך טיפולים לחבר'ה שלנו, שהם יכולים להמשיך טיפול, שדומה לאנרגיה הזאת, כי היא חברה טובה, היא עובדת פסיכותרפיסטית, הם עושים גם עבודה עם זוגות, וזה גם אחד מהכוונות שלנו, זה לעשות איזה שהם מפגשים עם זוגות, שיעשה תהליך של התאחדות גם בתוך הבית וריפוי, כי גם הנשים עוברות דברים מאוד מאוד קשים, הן מקבלות 12 מפגשים ממשרד הביטחון, טיפוליים, אחד על אחד, וכשהן באות לראות את החווה, הן אומרות, וואו, וואו, יש
גם בו... אני רוצה.
גם אני רוצה משהו שירזיק אותי ככה. אז אנחנו עכשיו מנסים לראות איך אפשר לתמוך את זה. אנחנו בחקירה עכשיו בינתיים על זה. אבל יש לנו רצון שגם אם בן אדם מרגיש שעכשיו זהו, הוא מוכן לחיים, הוא יכול לחזור לימים של נשימה אצלנו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא מגבילים זמן כמו, אנחנו אומרים, אוקיי, הגיע שלושה חודשים, עושים סיכום, רואים איפה אנחנו עומדים, מה המצב של כל אחד, ולאן פניהם מועדות. אז זה גם, מי נושאים מחקר פנימי, לא זורקים אף אחד לשום מקום, אבל יש איזשהו גבול שאפשר לשים אותו ולהגיד יעד, כדי לדעת שיש יעד, כי זה טוב שיש יעד, וכדי שהתודעה תתחיל לחשוב מה הדבר הבא שלי. כי הרבה מהם לא רוצים לחזור לעבודה שהם עבדו בה קודם. גם יש כל מיני אנשים שעבדו בצבא או בכל מיני כאלה של שנות את השמות האלה. והם לא רוצים לחזור לשם יותר. זה לא מתאים להם. האנרגיה כבר לא מתאימה. ואז מה הם עושים? אז אנחנו רוצים לתת מענה לכולם. אז אנחנו כל פעם מתרחבים לעוד מענים. בעצם
כשדיברת על יעד, זה נורא נכון, אבל זה גרם לי לחשוב מי קובע את היעד. אתם בתור אנשי המקצוע, או שאני אומרת, enough is enough, הגעתי למקום שרציתי להיות בו. יכול להיות שאני אומרת, הגעתי למקום, ואתם אומרים, לא, בעיניי מקצועיות עוד לא הגעת.
אנחנו לא אומרים דבר כזה. החיילים קובעים את הקצב שלהם. אנחנו יכולים להמליץ על דברים. זה לא כזאת מערכת יחסים. זה חברים. זה משפחה.
כן, אבל יש פה חברות, ועדיין יש פה עובד סוציאלי, יש פה מנהל מקצועי שיכול להגיד, תקשיב, בעיניך אולי הגעת כי, לא יודעת, פתרת את הקונפליקט עם האישה. אבל בעיניי מקצועיות, אני יכול להגיד לך שלא נראה לי שאתה עדיין בשל. לא יודעת, תגיד לי אתה.
אני אולי אקח רגע אליי. אז א', אני רוצה לשים לתשומת ליבנו שעכשיו אנחנו במאי 2024, אנחנו תחילת התוכנית הזאת, והכל עדיין מאוד מתהווה.
אוקיי.
אז גם איך שהיציאה תראה בהמשך, אני לא יודע מתי תקשיבו לתוכנית הזאת, היא תראה כנראה אחרת. אבל אני כן רוצה.
זה מאוד דינמי, אתה אומר.
וכאילו אנחנו, הכל חדש, אנחנו בונים את זה, לא היה את הדבר הזה קודם עד כה, אז עוד שנה הכל יראה אחרת. עם זאת, אני כן רוצה להגיד על איך הדברים נראים עכשיו. קודם כל, רוב החבר'ה שנמצאים בחווה, אז יש להם גם טיפול פרטני ממשרד הביטחון. אז זה יכול להמשיך איתם לאורך תקופה ארוכה. אנחנו עכשיו גם בשלבי פיתוח, שבעזרת השם זה ייפתח, של גם תוכנית שתהיה תוכנית בערב, ואז מי שירצה הוא יוכל לסיים את החווה, ולבוא נגיד פעם בשבוע בערב. וגם מרב פה דיברה על זה ש... אנחנו לא נגיד לאף אחד בשום שלב ללכת או דברים כאלה, אבל אני כן רוצה פה לציין שיש לנו גם כל מיני מגבלויות של משרד הביטחון שאנחנו לא יכולים להחזיק אנשים לעד, וגם אני לא חושב שזה נכון להחזיק אותם לעד.
כן, צריכים לפרוס כנפיים.
והמקום שלנו, אני אגיד אני אדבר עלינו ספציפית כחוות חוסן ורטיגו, מקום מאוד משפחתי, מאוד עוטף, ויש חשיבות גם באמת לדבר הלאה. איך אנחנו יוצאים מהמקום העוטף הזה וחוזרים לעבודה וחוזרים ל... כי זה בסופו של דבר היעד שלנו.
קבוצת הוואטסאפ נשארה, אם מישהו לא יעזוב, הוא לא...
אז הנה, יש פה המשכיות של קבוצת הוואטסאפ.
אבל אם אפשר ככה, כעקור ציום, גם להשלים את זה, מה שמירב דיברה ויוסף, זה בעצם, הייתי מקביל את זה לכן. את יודעת, השיר שבחרנו מקודם, כנפי רוח, של הציטוט של הרב קוק. אז אם יש לך כנפי רוח, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד. אז פה קודם כל עוזרים לנו לגלות אותם מחדש. וזה בעיניי כמו כן של ציפורים. זאת אומרת, יש גוזל שהוא רוצה לטוס, הוא כבר יודע לעוף לבד. יש כזה שיבוא ויחזור ויבוא ויחזור. זה כמו הבית של ההורים תמיד פתוח. Mm-hmm. בכל גיל. יפה. הורי נשאר הורי. ובעיניי זאת ההסתכלות. זה נשאר כן וזה בית במיוחד כי הם כאלה. וזה for life. זה ברור כן. לכולנו. היכולת של כל גוזל להתקדם בקצב שלו, לעוף, לחזור, ומתי שהוא בשל לצאת, לפעמים צריך לדחוף את הגוזל החוצה, נכון. זה בסדר. אבל אני חושב שזאת האנלוגיה, כי התהליכים האלה לוקחים זמן.
ברור.
כל אחד ושלו, אבל בסופו של דבר, אתה רוצה את העוצמה הזאת כדי לפרוס קדימה, והתהליך הזה שהוא יותר ארוך ויותר מלא, יותר משפחתי, מאפשר את זה. אנחנו גם נותנים מגלי תמיכה אחד לשני.
ברור. מצוין. חברים, נעמתם לי מאוד, אבל זמננו תם. אז קודם כל נגיד לכם תודה רבה על שהתרחתם את עצמכם עד לכאן, ותודה על העשייה המקצועית, החשובה. תודה לגימל שככה נפתח וחשף וסיפר על ההתמודדות שלו. כמו שאמרנו, מי שמתלבט, לא יודע אם מתאים לו או לא מתאים לו, יהיה הטלפון של יוסף, תוכלו לפנות, לשאול, או לפנות דרך משרד הביטחון. ואנחנו מסיימים כאן בעצם עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום רביעי, בין 12 ל-1, ברדיו סול. אנחנו מסיימים עם שלמה ארצי, אהבה ישנה. מירב, אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שתבואי, את תבחרי שיר, והשיר שלך יהיה הראשון שישמע.
תודה.
אז הנה, יש פה הבטחה ושידור חי. שלמה ארצי, אהבה ישנה, תשמרו על עצמכם כדי שניפגש שוב שבוע הבא. ביי.
שברחה לי מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט להתגעגע הכינורות המתוקים לא מנגנים לי לא אשקר לך
שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גיליק. אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר. בשלט רחוק, מבית רחוק, את שוב לובשת לך שמלת קלה, ואני תקוע בחליפת חיינו. משלט רחוק, מבית רחוק, לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו. יודעת לא הייתי שם לך סתם כך, הנביאים כבר מתו ונשנה בלי
חלליות,
חלליות עפות למעלה ולמטה, פתאום זה שיר דגועים כמו שנדמה לי. בשלט רחוק, מבית רחוק, את שוב לובשת לך שמלת קלה, ואני תקוע בחליפת חיים. בשלט רחוק, מביט רחוק, לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו. בשלט רחוק, מביט רחוק, את שוב לובשת לך שמלת קלה, ואני תקוע בחליפת חיים. משלט רחוק, מביט רחוק, לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו.
הכי חזק, הכי חזק, ואז נשיר.